ועכשיו פינת התנך שלנו, והפעם נדבר על האזור בתל אביב שתל אביבים אוהבים לאהוב, יפו. מתי העיר הזו נוסדה? האם היא מוזכרת במקרא? ואם כן, היכן? אנחנו רוצים לומר שלום לאדם היחיד שיש סיכוי סביר שהוא מכיר את הדברים. שלום לדוקטור אילן אבקסיס, שדרן העסקי דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, שחומריו נמצאים באילן-abc.co.il. שלום.
בוקר טוב לך ולמאזינים.
יפו, שהיום היא פנינה נדלנית, מוזכרת כבר בתנך?
אמת, אמת. יפו נזכרת לראשונה בתיאור נחלת שבט דן. הנחלה המקורית של שבט דן נסתרה בין בית שמש ליפו, וחללה כל מיני ערים, כולל ערים שנזכרות במקרא, כמו יהוד ובני ברק. עכשיו, שבט דן, סליחה, לא הצליח לכבוש את נחלתו, אז הוא נדד צפונה, ומרכזו היה העיר דן בצפון הארץ, ליד קיבוץ דן של ימינו, אבל השם גוש דן
נשאר.
עכשיו, יפו היא הנמל הקרוב ביותר לירושלים, וכאשר ירושלים חשובה, אז גם יפו חשובה. ושים לב דודו, שהשער הראשי בחומת יפו, החומה כבר איננה, נקרא שער ירושלים, והרחוב הראשי ביפו הוא סדרות ירושלים, ואילו בירושלים, השער הראשי בחומה הוא שער יפו, והרחוב הראשי הוא רחוב יפו.
זה צירוף מקרים או של... אוקיי.
כל עיר מפרגנת לאחותה, זה לא מקרים, זה בכוונה.
אוקיי.
עכשיו, שלמה רצה לבנות את בית המקדש, אז הוא ביקש ארזים מחירם מלך צור, צור זה בלבנון, וחירם אמר, שים לב, עבדיו יורידו מן הלבנון ימה, ואני אסימם דוברות בים עד המקום אשר תשלח אליי. אתה יודע שתובלה ימית היא הרבה יותר זולה משמעותית מתובלה יבשתית, אז הארזים פשוט נחרטו בהרי הלבנון, הורדו לים, הושתו כל הדרך. עכשיו, בספר מלכים לא נאמר איכן זה, אבל היגיון וגם הגרסה בספר דברי הימים מצביעים על מקום אחד, וכתוב, ונביאם לחרצודות על ים יפו, ואתה תעלה אותם ירושלים. ומה שעבד בבית ראשון, עבד גם בבית שני. שבי ציון גם צריכים ארזים, וארז גדל בלבנון, ושוב צריך אותם, צריך להביא אותם, וכתוב להביא ארזים מן הלבנון אל ים יפו, זה כתוב בספר עזרא. אבל פרסומה העולמי של יפו, וכשאני אומר עולמי אני מתכוון נוצרי, נובע דווקא מיונה הנביא. כזכור לך דודו, יונה ניסה לברוח מהשליחות לנינווה, ומה הוא עשה? כתוב, והיה כאן יונה לברוח תרשישה, זה טרסוס בדרום טורקיה כנראה, מלפני אדוני, וירד יפו וימצא אונייה הבאה תרשיש, ויתן שכרה וירד בה. עכשיו, מה כל כך חשוב פה? ליהודים זה לא באמת חשוב, אבל לנוצרים זה חשוב ועוד איך. למה?
למה?
לנוצרים מתמחים למצוא בתנך, הברית הישנה, דברים שנקראים התרמה או פרפיגורציה. כלומר, אירועים בברית הישנה שהם תקדים לחיי ישו בברית החדשה. למשל, המלאכים ביקרו אצל אברהם והודיעו לו שיוולד לו בן, זה בראשית י' ח', זו הקדמה למלאך שביקר אצל מרים והודיע שיהיה לה בן. והדוגמאות רבות רבות, אבל איך יונה קשור? עכשיו, האם אתה זוכר מה קרה ליונה כשהמלאכים הבינו שהסופה בים זה בגללו?
לא, אני מנסה לשחרר.
יפה, יפה, הם זרקו אותו לים, ומה קרה אז? דג גדול בלה אותו.
ודאי.
עכשיו, לא לוויתן, הרבה אנשים מתבלבלים בין יונה לפינוקס, זה לא לוויתן, זה דג. עכשיו, יונה היה בבטן הדג 3 ימים ו3 לילות, ואז יצא מבטן הדג. ומי היה בקבר 3 ימים ו3 לילות, ואז יצא ממנו?
די, זו הקימה לתחייה, כן? די, יפה, מעניין.
סיפור יונה הוא אחת ההתרמות הפרפיגורציות המרכזיות בברית הישנה, לגבי ישו, אבל זה לא הכל. ביפו בעצם התחילה הנצרות כדת נפרדת. כזכור לך, ישו נולד חי ומת כיהודי. הוא לא, בכלל לא עלה בדעתו שהוא מייסד דת חדשה. הוא באמת לא ייסד אותה אגב, אלא הממשיכים שלו. עכשיו, לנוצרים הראשונים הייתה בעיה. המוני בית ישראל לא ממש התלהבו מהמשיח שזה עתה נצלב. איזה משיח זה, כן? אז הם פנו לאומות העולם. אבל יש בעיה. בראשית הנצרות, גוי שרצה להיות נוצרי, אז קודם כל הוא צריך להתגייר, ורק אז הוא יכול להיות נוצרי. כמו היום למשל, אם גוי ירצה להיות חסיד חבד, נניח, אז הוא קודם צריך להתגייר, ואז הוא יכול להסתפח לחבד. עכשיו, העניין הוא שהיהדות היא דת שכרטיס הכניסה אליה הוא מאוד יקר. בעיקר ברית מילה וחשרות. וזה ירתיע גויים מלהפוך נוצרים. אז מה הפתרון? בוא נוריד את דמי הכניסה למועדון. ושים לב דודו שמילה וחשרות, אלה הדברים הראשונים שהנוצרים יעיפו מהדת החדשה שלהם. ופה ביפו, אגב, סולק אחד מהם. עכשיו, בספר מעשה השליחים מסופר על שימון או קייפה, מכירים אותו בעיקר בתור פטרוס, זה מסן פטרוס ברומא, הוא התארח אצל בחור בשם שימון הבורסקאי, מעבד האורות, הוא היה ראה ונרדם, והנה התגלה לו חזון, ותראה מה כתוב בחזון. והאר את השמיים מפתחים, והנה כלי יורד אליו כדמות מפחת בד גדולה, איזה סוג של מפרס כזה, ובתוכו מכל בהמות הארץ וחייו הרמס ועוף השמיים. בקיצור, כל מיני יצורים שאתה מוצא אותם בעיקר בשווקים במזרח הרחוק, והיא קול אליו לאמור, קום פטרוס, שחוט ואכל. והוא אומר, פטרוס, חלילי לאדוני, כי מלואם לאכלתי כל פיגול ותמה. פטרוס הוא יהודי בשלב הזה. הוא בכלל מזועזע מהרעיון לאכול לו כשר, שהמלאך אומר לו, תאכל לו כשר, והיו עוד כל אליו פעם שנית למור, את אשר תיאר האלוהים, אתה אל תתמאנו. בעצם החזון הזה, כמה נוח התיר לפטרוס, ולמעשה לכל הנוצרים, מעתה ועד עולם, לאכול כל מה שבא להם. כל מה שאלוהים התיר, בעצם אומרים, כל מה שאלוהים ברא זה בסדר. ובאופן לא מפתיע, לאחר מכן פטרוס ניצר חייל רומאי בשם קורנליוס, שהיה לעובד האלילים הראשון שהתנצר. ולבסוף, ובזה נסיים, מה הקשר בין יפו לפרימוס, אתה יודע?
לא.
אוקיי, עכשיו נמל יפו
רק,
היה...
רק בוא תספר למאזינים אולי ולמאזינות מה זה פרימוס.
פרימוס
אבל...
פטיליה, זה
כן, בדיוק.
מתקן בישול ישן ככה, שעם דלק פטיל ומפמפמים ככה, ולפני היום... שהיה גז, על זה עבדו מה שנקרא.
עד היום במסעדות פועלים שמחשיבות את עצמם ככאלה, בדיוק, יש כמה פרימוס, אני לא בטוח שזה באמת שמבשלים על זה, אבל זה קיים שם.
לדעתי לא, זה יותר תפאורה, אולי פה ושם משהו סמלי, ותכף נדבר על מסעדה כזאת, אגב. עכשיו, נמל יפו היה נמל העלייה העיקרי של העולים בעליות הגדולות, הראשונה, השנייה, השלישית וכו' וכו'. עכשיו, האם אתה זוכר את המערכון המופתי של לול על העולים החדשים?
כן, ודאי.
ואתה זוכר מה מקללים הישנים את החדשים?
לא.
הוא אומר, ככה, בעיקר אורי זוהר, אילה עמדין בבורי לג'אבהום.
כן, נכון.
ארורה ספינת הקיטור שהביאה אותם. עכשיו, בבור זה שיבוש צרפתי של המילה הצרפתית לקיטור ופור. עכשיו, בשלב מאוחר יותר אגב, אש ואשן, אז השם הזה ניתן גם לפרימוס. עכשיו, בפעם הבאה אגב, שתצפה במערכון, דודו שים לב שאורי זוהר בתור תימניה בהיריון, הוא מחזיק ביד פרימוס. עכשיו, אם אתה מכיר את המסעדה הערבית אל בבור,
כן, נכון, 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 כן.
בצומת אום אלפחם, ויש להם סניף ביוקנעם, נדמה לי, הנה, עשינו להם פרסומת, הרי פירוש שמה של המסעדה זה הפטיליה או הפרימוס, אגם שלדעתי ממש לא משתמשים בפרימוס, אלא בגז וחשמל.
טוב, זה סיפור חיינו כמובן, הכל מסונטז ומיקרוגלים, אבל כולנו רוצים להיזכר בתקופה ההיא, משום.
כן, האוכל לכאורה יותר טעים, שבגלל פטיליות, אני לא בטוח.
גם ריח כזה של נפט לדעתי, זה מפיץ איזשהו ריח כזה מוזר. וואו, טוב, אז יפו הייתה כאן וגדול הרבה לפני שאנחנו טיילנו בה בכל מיני שבתות כדי להנות ממה שאפשר לעשות שם. תודה רבה לך, דוקטור אילן אבקסיס. שדרן העסקי דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, ilanabc.co.il, זה האתר של אילן. תודה רבה לך.
תודה למאזינים ולך.